הרב בני לאו.
מזמור קופתת לא קל לקריאה. יש לנו כאן צרור כללות שאין כמותו כמה שאני מכיר בכל התנ"ך כולו. אמצע הפרק מתאר רצף של דברים. אומר המשורר, יהיו ימיו מעטים, פקודתו ייקח אחר, יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה, נועה ינו בניו, ינקש נוקש לאכול אשר לו, ויבוזו זרים, אל יהיה לו משה חסד, אל יהיה חונן ליתומיו, יהיה אחריתו לאחרית, בדור אחר ימח שמם, וכן הלאה וכן הלאה, כללה רודפת כללה. יש כאלה שרצו לפרש את הכללות האלה כאיזשהו דיבור שהמשורר שלנו משמיע מה אומרים עליו. כאילו הוא אומר ככה, אלוהי תהילתי אל תחרש, ככה קופתת מתחיל. כי פי רשע ופי מרמה עליי פתחו. כלומר, מה הם אמרו עליי? תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. מה הם אומרים? אומרים כללות, כללות, כללות. ואחרי שהוא אומר את כל הכללות, אומר המשורר שלנו, הם אוהבים את הכללות שיגידו מה שהם רוצים, זאת פסוקף, זאת פעולת סותנאי מאת אדוני, והדוברים רע על נפשי. ואתה אדוני אלוהים, עשה איתי למען שמך, כי טוב חסדך הצילני. זאת אומרת, הוא חוזר ואומר, אני לא שם, שהם ילבשו את המעילים של הכללות שלהם, ואני רק עודה להשם, אני יעלל את השם, אני תפילה. הקריאה הזאת היא קריאה מאוד מאוד מהירה, מאוד יפה, שמתארת את המשורר כאדם שאין בו כללה, הוא לא יכול, הוא לא חלק מהדבר. אבל הקריאה הפשוטה, לפחות כך מוליך אותנו משורר, משמיע לנו כאילו זה פורץ מתוכו. ואני קורא ושואל, כמה פעמים קורה לנו שהכעס גואה בתוכנו, ממלא את חדרי הלב, מאיים לפרוץ ממש את התהומות של הפנים של האדם. ככה נראה לי מזמור קופתת. מאוד קשה להבחן מי קילל את מי שם. ברור שדוד שומע את הסתנה, וברור שהכללות האלה יוצאות מאיזשהו פה, לא ברור כל כך ממי. הוא אומר, ישימו עליי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי. בנקודת הזמן הזאת ממש אתה רואה את הרסן משתחרר והערס מבעבע עם ים של כללות. אז המלבים והרב שטיינזלץ ועוד אחרים אומרים לא, זה לא דוד מקלל, לא יכול להיות, זה השונאים שלו מקללים. אבל הפשט הוא אחר. הפשט הוא שהלב הפצוע והמאוכזב של דוד, שכל כך רצה להיות נקי, רצה להיות תפילה, רצה להיות כעץ שתול על פלגי מים, פתאום הוא מוצא את עצמו בתוך המלכודת הזאת של התפילה. אני לא מכיר עוד ביטוי כל כך עוצמתי של אדם שעומד ומקלל ומקלל, כמעט אני הייתי אומר, עד שהוא מוציא את כל המוגלה. בסוף הוא גם מתנצל, הוא אומר, אני עושה את זה כי זה מה שהם ביקשו. הם אוהבים כללה, אז אני מביא להם את הכללה, הם לא חפצים בברכה. אז רחקתי מהם את הברכה, וילבש כללה כמידו, ותבוא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו, תהיה לו כבגד יעתה. זאת אומרת, אם זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא יקבל. עד כאן הלשון של המשורר שלנו, ואני מביט ותוהה, מה באמת עושה הכללה שמתפרצת? מה היא עושה לי? מה היא עושה לאדם המקלל? האם היא בסוף מזככת אותי? האם כשאני גומר לומר את כל שטף הכללות שיצאו ממני, האם טוב לי יותר? האם אני מנקז את המוגלה ומרגיש כמו איזה הקאה שיוצאת החוצה? מה עושה, מה קורה לנפש? לפעמים אתה רואה אנשים שמתהלכים ככה מסביבותיך, ואתה אומר, אלה אנשים, אין להם כללה בכלל, הם זכים, הכל זך, הכל נקי, אני תפילה, סוג של נקיות עמוקה, שהאנשים האלה לא יודעים לקלל. ופתאום האיש הנקי הזה, מזמור לדוד כזה, פתאום יוצאת מתוכו איזה ממש שטף של כללות, זה כל כך מבהיל, פתאום אתה מגלה שגם לאדם הזה יש תהום בנפש, שמתוכו יוצאות הכללות. מסתבר שבני אדם, כל בני אדם, נושאים בתוכם כל כך הרבה מטענים. אדם רוצה להיות תפילה, אז הוא שומר על הלשון, הוא עובד הרבה בהתעמלות על הנפש, כדי שהשפה הקמאית הזאת, התאומית הזאת, תתחבא עמוק עמוק בפנים, ולא יהיה לה מפתח החוצה. אבל אנחנו יודעים, יש חוק קפיץ. אתה לוחץ ולוחץ ולוחץ, וברגע מסוים כשזה משתחרר, זה אף כמו לבה רותחת. ככה נראות הקללות שיוצאות מן האדם. האמת, נפלא לדעת, שגם הזך שבאדם, זה שפותח את הספר שלנו בעץ שתול על פלגי מים, זה שמחובר לקשב הפנימי שלו, ולא נע ולא זע מרשעת הסביבה, גם הוא מחזיק באי שם, במעמקי הנפש שלו, את התהומות שיוצאים ממנו באיזשהו רגע של שצף, קצף, וגם הוא חוזר להיות ככל האדם.